שלום לכל המאזינים. בני ישראל ירדו למצרים בשבוע שעבר, כפי שהם אמרו לפרעה, כפי שאנחנו מזכירים גם בהגדה של פסח, הם אומרים לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. כלומר, כפי שאנחנו יודעים שדורשת מכאן ההגדה של פסח, בני ישראל באו למצרים לזמן קצר, לגור בארץ. הם לא באו להשתקע במצרים. אבל הם מהר מאוד תקועים שם. הפרשה נגמרת בפקוד יפקוד אלוהים אתכם, שאומר יוסף לאחיו. יעקב אמר ליוסף, לשון דומה מאוד, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת. כלומר, זמן קצר מאוד, בסך הכל 17 שנה ישב יעקב במצרים, לא יודע כמה זמן אחרי שהוא הגיע למצרים הוא אמר ליוסף את המשפט הזה, כבר ברור לבני ישראל שהם לא יכולים לחזור לארץ. שלא יאפשרו להם לחזור לארץ, הם כבר משועבדים. ניצני שיעבוד מצרים מתעוררים, הם התחילו למעשה כבר בפרשה הקודמת, אבל כאן אנחנו רואים אותם בצורה מאוד מאוד ברורה. בני ישראל במצרים עבדים. יוסף הוא איש מאוד 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 מכובד בבית פרעה, הוא עבד מכובד. נכון, יש לו עבדים רופאים שיוסף מצווה אותם והם עושים מה שהם רוצים, מלווה אותו מחנה כבד מאוד, אבל הוא לא יכול לעלות לארץ לקבור את אבי בלי לקבל את רשותו של פרעה, ובינתיים כבר, הוא כנראה כבר לא יושב בבית פרעה כמו בפרשה הקודמת, כי הוא צריך לבקש מעבדי פרעה שיתחננו בשבילו לפני פרעה. זה בפעם, אז נכון שכשהוא ביקש משר המשקים זה לא הצליח, שר המשקים לא ביקש, לא התחנן בפני פרעה, עכשיו הוא במצב קצת יותר טוב, יש לו קשרים, הוא מבקש מאנשי פרעה, שיבקשו מפרעה שייתן לו לעלות ולקבור את אביו, פרעה נותן לו. אבל בני ישראל במצרים עבדים לא יכולים לצאת. יש להם איזשהו חזון עתידי. אי שם בעתיד אלוהים פקוד יפקוד אתכם. בינתיים שבו פה ותעבדו את מצרים. איך יודעים שבעתיד אנחנו נפקד ממצרים? אנחנו יודעים לשתי נבואות, אחת לאברהם ואחת ליעקב. לאברהם נאמר ואחריכן יצאו ברכוש גדול, וליעקב אומר השם אל תירא מרדה מצרים כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרים ואנוכי יעלך גם עלו. יודע יעקב שאחרי שהוא יהפוך במצרים לגוי גדול הוא יהיה, השם יעלה אותו בחזרה, אבל זו נבואה עתידית. בינתיים אנחנו עבדים לפרעה. כאשר יעקב מת ובני ישראל באים לקבור אותו בארץ ישראל, יוסף מבקש רשות מפרעה לעלות ולקבור את אביו. גם משה בא יותר מאוחר לבקש רשות מפרעה לצאת ממצרים. משה מבקש לצאת ממצרים לסבוח להשם במדבר ולא מקבל את הרשות. יוסף כן מקבל את הרשות, אבל ההבדלים בולטים. יוסף מוסיף את המילה והשובה. כן, אני מתכוון לשוב, משה לא. משה אומר, נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו, הוא לא אומר והשובה. גם לא מתכוון לשוב. יכול להיות שהעסק נשאר עמום בכוונה. אנחנו אולי נדבר על זה כשנגיע לפרשות הרלוונטיות. יש עוד הבדל. מודגש פה רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. זה ממש מזכיר את המשא ומתן בין משה לבין פרעה. כשפרעה דורש שהטף והצון והבקר יישארו במצרים ומשה לא מסכים. פה אין להם בעיה כי הם יודעים שהם חוזרים. אז רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן, ופרעה מקבל את זה ונותן להם לעלות לקבור את יעקב בארץ. מפני, למה פרעה מקבל את זה? אנחנו יכולים להבין, פרעה מקבל את זה מפני שיש להם, הם משאירים פה את טפם וצונם ובקרם, אז זה בסדר, אז הם יחזרו, אז הכל בסדר. חוץ מזה גם כתוב, והיה לימו גם רכב גם פרשים והיה מחנה כבד מאוד. כשבני ישראל יצאו ממצרים באמת, יצא אחריהם רכב ופרשים בשביל להחזיר אותם. כאן אנחנו מסכימים מלכתחילה לרכב והפרשים האלה, כלפי חוץ זה משמר כבוד. הם עולים בשביל ללוות אותנו כדי לעשות לנו משמר כבוד ולכבד את יעקב. תכלס אנחנו יודעים מה זה אומר. הם שומרים, מלווים אותנו, משמר כבוד, אבל משמר עבדים ששומר שהעבדים יחזרו ולא יברחו. בדומה לזה, היה לנו בפרשת וישלח, כאשר עשיו מציע ליעקב שהוא ישלח את עבדיו ללוות אותו, ויעקב לא מסכים, כי יעקב מבין מה המשמעות של זה, ויעקב מסרב בנימוס. פה יוסף אין לו את הפריבילגיה להתנגד לדבר הזה, המחנה הזה נכפה עליו כלפי חוץ, ליווי של משמר כבוד לאביו, בפועל שמירה על העבד שלו יברח. וזה מסתיים, באלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת. אנחנו יודעים שאי פעם אלוהים יפקוד אתכם, אבל בינתיים אנחנו עבדים. עבדים לכל דבר, אולי עבדים מאוד מאוד מכובדים, אבל עבדים שבינתיים הם עבדים מכובדים, אבל בעתיד הם יהיו עבדים לא מכובדים, שיבנו ערי מסכנות לפרעה. תוך כדי זה מלווה את ישראל במצרים חזון גדול. תוך כדי זה יעקב מברך את בניו ומחליט כבר למעשה מחלק ככל הנראה את הארץ. חלוקה שאולי לא התקבלה לגמרי, זבולון כידוע בסוף לא הגיע לחוף הים, ועוד כל מיני דברים שיעקב רצה שיקרו לא קורים, אבל חלק מהדברים כן קורים. אנחנו חיים בהרגשה שאנחנו כבר, יעקב לפחות חי בהרגשה שחזון לא יודע למתי, אנחנו מתכוננים אליו. הוא מתכונן ליציאה ממצרים, הוא מכין צבא. אפשר לומר שהוא מכין צבא. יש אצל יעקב בברכות ארבעה בנים לוחמים. ארבעה בנים לוחמים, הברכות, כמו שנראה, לא התקיימו לגמרי, התקיימו בערך. כי היו כמה דברים שהקדוש ברוך הוא לא קיבל. העובדה שיעקב החליט לבקר את יוסף, בגלל שהוא בן האהובה, הקדוש ברוך הוא בכל זאת מינה את יהודה לעמוד בראש המחנה ולא קיבל את. אבל אצל, יש ארבעה בנים שמוצגים בברכת יעקב כלוחמים. יהודה האריה, דן הנחש, יוסף היורה בקשת ובנימין הזאב. יעקב, כמו שמשה עתיד להעמיד ברשות העם ארבעה ראשי דגלים, גם משה, כמו שמשה עתיד להלך, בציווי השם כמובן, לחלק את העם לארבעה דגלים, עם ארבעה ראשים, שזה מחנות צבאיים לכל דבר. כך יעקב מחלק את השבטים לארבעה מחנות צבאיים עם הבדל מסוים. שלושה מתוך ארבעת הלוחמים של יעקב אכן היו ראשי דגלים במדבר, שהם יהודה, דן ויוסף, או אפרים. אבל בנימין במדבר חוסה תחת יוסף. הוא לא מחנה כשלעצמו. ובמקום זה יש מחנה ראובן. יעקב רוצה לנשל את ראובן לגמרי, הוא אומר לו פחז כמיים אל תותר, בפשטות אל תותר כמו לא תותירו ממנו עד בוקר, שלא יוותר ממך שום דבר. כשאנחנו מסתכלים אחר כך איך מברך משה את ראובן, יחי ראובן ואל ימות, כן באמת תודה רבה, זה הכל, זה מה שיש לך לומר? שאני לא אמות? אין לך אולי משהו נוסף? למה את השבטים האחרים היה לך ברור שהחיים הם חיים ורק התקדמת מהאל ימות הלאה ופה פתאום צריך לומר שאני לא אמות וזה הכל? התשובה היא כן, מפני שיעקב אמר פחז כמיים אל תותר, אני צריך עכשיו לבטל את הכללה של יעקב. ויעקב זורק את ראובן מכל המדרגות, אומר הקדוש ברוך הוא לא, הוא בכל זאת הבן הבכור, אנחנו נעמיד אותו בראש דגל, ולא כפי ש... אומר, לא כופי הפרוטקציה שעושה יעקב לרחל, שהוא מעמיד את שני בניה כראשי דגלים. אלא דגל אחד שיהיה של בני רחל, יוסף בכור רחל יעמוד בראשו, אפרים, שיעקב ביקר אותו על פני מנשה יעמוד בראשו. אבל יש גם בכור לאה וגם הוא יש לו מקום, וכמובן יש מקום ליהודה שיוביל את המחנה כפי שאומר הקדוש ברוך הוא. מי הם ראשי הדגלים לפי יעקב? לפי יעקב ראשי הדגלים הם שני בניה של רחל, יוסף ובנימין, דן בכור שפחתה של רחל, ומבני לאה רק יהודה לבדו, רק יהודה שבסופו של דבר באמת תופס את ההנהגה, היא גם יעקב מכיר במעלתו. אם ככה, אם יעקב כל כך אוהב את רחל ומתעלם מלאה, למה רק דן, בכור שפחתה של רחל? למה לא לוקח את יוסף בנימין, דן ונפתלי, כן, שני בניה של רחל, שני בניה של בלהה, שפחת רחל? למה רק דן? התשובה היא כנראה מפני שיעקב מבין מה שכולם מבינים, שדן יכול להיות ראש דגל לאשר ונפתלי. הוא לא יכול להיות ראש דגל לבני הגבירות. בן שפחה לא יהיה ראש דגל לבן גבירה, בשום מקרה. דגל השפחות, שבסופו של דבר אנחנו מוצאים אותו במדבר, הוא דן אשר ונפתלי, ודן הוא ראש דגל לבני השפחות. והשאלה של מעמדם של בני השפחות עולה פה בפרשה. דן הוא הראשון מבני השפחות שיעקב מברך אותו, והוא אומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה זה כאחד שבטי ישראל? הרי הוא אחד שבטי ישראל, למה צריך להגיד את זה? מסתבר שצריך להגיד את זה. כנראה שהיה איזשהו ויכוח בין האחים, מה הם? הם בנים, הם עבדים, מהי בלהה? היא שפחה או שהיא אישה? יכול להיות שגם במעשה ראובן עם בלהה הייתה איזושהי כוונה בעניין הזה. יעקב נותן את נותן דגל לדן ואומר שהוא כאחד שבטי ישראל, והופך בזה את בני השפחות לשבטים לכל דבר. אבל אי אפשר להתעלם מזה שנותרו פה איזה שהם הבדלי מעמד. מול יהודה אריה ובנימין הזאב ויוסף הקשת, מה הוא דן? נחש. נחש זה לא בדיוק, זה אומנם לוחם, אבל לוחם כזה שמסתובב מתחת לעקבים. וגם במדבר דן הוא ראש דגל של בני השפחות. והוא הדגל המאסף, הוא לוחם כמו נחש. כאן כדאי להשוות את זה למה שעושה משה. משה מעביר את מעמד האריה דווקא לדן ואומר, דן גור יהיה זנק מן הבשן. וזה מן הסתם רמז גמור לעיר בבשן, רמז ברור לעיר בבשן ששמה לייש, לייש אריה. כלומר, דן יכול להיות ראש דגל, אבל בבשן. במרכז הארץ הוא נחש. ודווקא משה מדגיש מאוד את ההבדלים בין בני הגבירות לבני השפחות. הוא מברך קודם כל את בני הגבירות, ואחר כך אומר עוד פסוק שלא קשור לאף שבט מסוים, עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול, ואז הוא עובר לברך את בני השפחות. כלומר, בני השפחות הפכו להיות שבטים לכל דבר, הם לא עבדים, אבל הם שבטים במעמד נמוך יותר. בסופו של דבר, יש פה איזושהי הבטחה על איך אנחנו הולכים לחלק את הארץ, מפני שאנחנו חיים בצל חזון שאנחנו עולים לארץ. וזה החידוש של הפרשה. אנחנו אומנם עבדים במצרים, ירדנו מפני הרעב, ואנחנו כבר לא יכולים לצאת. אבל זה לא אומר שאנחנו לא מתכוננים לעלייה. אנחנו יודעים שנעלה מפה. אנחנו יודעים שזה מה שיקרה, ואנחנו חיים בצל חזון. לא רק זה, אנחנו עושים צעדים מעשיים כדי לעלות בסופו של דבר ממצרים ולבוא לארץ ישראל. שבת שלום.